שלום וברוכים השבים להסקט שלנו נפגשים בעשרת, ואנחנו בפרשת פנחס שנופלת השנה בתאריך גם מאוד מיוחד, גם לנו בפרויקט י"ז בתמוז. למה זה תאריך מאוד מיוחד? בואו נשאל את הרב שלום שוורץ. שלום הרב.
שלום יקיר, מה שלומך?
שלומי מצוין. י"ז בתמוז, זה היה היום שבו היינו אמורים לקבל את לוחות הברית, לא?
אני רוצה לחזור לנקודה הזאת בהיסטוריה, ש-40 יום אחרי ששמענו את דבר השם, שמענו את עשרת דיברות במעמד הר סיני, אנחנו היינו אמורים לקבל את משה רבנו שיורד מנהר. אני לא יודע מה באמת ידענו, שהוא בא גם עם איזו מתנה מיוחדת, שנקרא לוחות הברית, עם עשרת הדברים נכתבים עליהם, מכתב אלוקים, משהו ממש עם כוח עצום של הלוחות הברית. זה כנראה המהות היום של 17 בתמוז. 17 בתמוז היום זה לא בדיוק התמונה. אנחנו לא מצפים לקבל את הלוחות הברית ממשה רבינו כמו שעשינו, אבל כמו שאנחנו יודעים, כל יום בהיסטוריה של עם ישראל, המהות שלו עדיין נמצאת בתוכו. אנחנו חוזרים לאותו הזמן, ואנחנו יכולים באמת לקיים את הכוח ואת ההזדמנות של היום ההוא. אז קודם כל, יש הזדמנות של קבלת עשרת הדיברות, שכנראה היו אמורים להיות הכתובה של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אולי הטבעת, אולי שניהם. זה משהו שמשה רבנו מחזיק בידיים שלו כדי לתת את זה לעם ישראל, לחגוג לא רק את קבלת עשרת הדיברות ששמענו, אלא שאנחנו נביא את זה לכל המסע שלנו. הסימן של הר סיני, סימן של הברית הזה, ברית נשואים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, על ידי לוחות הברית עם עשרת הדיברות עליהם.
אבל כל זה לא קרה. בסופו של דבר, אנחנו מכירים את הסיפור. הציפייה הגדולה אולי שהייתה לעם ישראל בסוף התנפצה אל קרקע המציאות באכזבה גדולה, שאיכשהו הצמיחה את העגל, ובמקום לקבל לוחות קיבלנו שברי לוחות. אבל מה שמעניין שבסופו של דבר את השברי הלוחות האלה אנחנו מכניסים תוך ארון הברית. למה אני צריך את השברים האלה?
למה צריכים את השברים האלה? איזו שאלה עמוקה אתה שואל. זאת השאלה. השאלה של החיים. למה אנחנו צריכים שברון לב כדי להתקדם בחיים? למה אנחנו צריכים חיכוכים בנישואים שלנו? למה אנחנו צריכים איזושהי צער גידול בנים? כל הדברים האלה הם שוברים את הלב. וצריכים להבין את העומק העניין פה, כי זה לא סתם. יש פה איזושהי הקבלה גם לבריאת העולם, שאומרים שהאור של הקדוש ברוך הוא שהוא הוציא לעולם כדי לברוא את העולם, נכנס לאיזושהי כלים, לפי קבלה אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, אבל היה שבירת כלים, ושבירת כלים זה שבירת הלוחות, זה שבירת הלב. יש פה איזושהי סיפור שצריכים להבין אותו לעומקו.
כשהזכרת צער גידול בנים, אז באמת זה, שם זה מאוד חזק. כשאתה נמצא באמצע תהליך של צער גידול בנים, כל האור הגדול, נקרא לזה ככה, שהיה בהתחלה של לידת הבנים, קצת מתעמם. לא פלא שיש הרבה שמגיעים לשלב הצער גידול בנים, ואומרים, אני לא רוצה עוד ילד. זה קשה מדי, הצער גידול בנים. קשה לנו לראות את האור שיוצא בסוף מהצער גידול בנים, ועוד להכניס אותו לארון הקודש. לקחת את השברים, נשים אותם בארון. אנחנו תקועים עמוק באמצע הצער. אולי זה הרבה מעבר ליכולת שלנו להבין, אבל בסופו של התהליך אנחנו מקבלים ילדים עצמאיים, בוגרים, שאנחנו גאים בהם. זה תהליך שלוקח זמן. לפעמים אנחנו אפילו לא יכולים לראות איך הצער עזר לזה, אבל זה עזר בסופו של דבר, כנראה. ולכן לא פלא שעדיין אנחנו מציינים את יום י"ז בתמוז, יום שבירת הלוחות, כיום צום, כיום בכי. אנחנו לא שמחים על השברים כל כך מהר. השאלה אם יש לי מה לעשות עם הצער גידול בנים עוד לפני שאני אגיע לסוף התהליך, לפני שאני אראה את הילדים שלי פורחים, עצמאים ומקימים בתים בישראל. מה אני צריך לעשות בי"ז בתמוז, כשהכל נשבר?
מה עושים אם הכל נשבר? קודם כל יושבים איתו, ואנחנו מרשים לעצמנו להרגיש. נותנים מרחב לרגשות האלה. אנחנו צריכים להבין שיש פה איזושהי הזדמנות, לפי עומק הרגש, עומק הצער שאני מרגיש, אני לא עוזב את זה שם, אבל אני נותן לו מרחב. בכל יום צום אנחנו מרגישים את זה, את הכאב, הרגש שהלב נפתח ואנחנו מרגישים משהו חזק, אז אנחנו זזים. אנחנו בתהליך. לאן התהליך הולך? כל יום צום הוא הזדמנות, מה שנקרא תשובה. תשובה זה לחזור לעצמנו, לחזור לקדוש ברוך הוא, לחזור לעשרת הדיברות איפה שהם צריכים להיות. זאת אומרת, הכאב של שבירת הלוחות היה בתוכו הכוח של תשובה כדי שנגיע ללוחות השניים. שזה באמת היה אור אפילו הרבה יותר גדול. משהו בנו שירד עם הלוחות השניים, קרן אור פניו. יש פה איזושהי עניין של הלוחות השניים, שזה לא רק אותו דבר. אבל אחרי שבירת הלוחות ובנייה, ופסל לך שאנחנו צריכים בעצמנו להשתדל, לבנות על ידי משהו רבנו את הלוחות השניים, אז אנחנו מקבלים משהו מעל מה שהיה, על ידי שבירת הלב, על ידי שבירת הלוחות, להכיל משהו שיכול לקיים לנצח יותר, כי שזה לא רק מתנה מן השמיים, אלא זה גם ההשתדלות שלנו לבנות את הכלי, ועל ידי זה אנחנו באמת שמחים, שמחים ממש. בסוף כל תענית, אנחנו צריכים להרגיש את הכוח של תשובה והשמחה בתוך זה. לעבור מהבהילות לשמחה זה הכוונה של כל תענית ותענית שיש לנו, שאנחנו יודעים שבעתיד שהם יהיו באמת ימי שמחה. אבל אפילו היום שחס וחלילה זה לא יקרה, אנחנו מרגישים את המעבר מהתאבלות לשמחה, מאיזושהי צער לחזון. מה זה צריך להיות? מה הם עשרת דיברות בשבילנו?
בפרשת השבוע ישנו פסוק שמחזיר אותנו עוד פעם להר סיני, כי אנחנו מדברים כאן על קורבן התמיד, שכל יום במקדש הקריבו בבוקר בערב. עולת תמיד העשויה בהר סיני לריח ניחוח היא של השם. התחביר פה קצת לא ברור. עולת תמיד העשויה בהר סיני, מה פירוש? לכאורה בפשט ההלכתי הקריבו קורבן התמיד כבר בהר סיני, אפשר לעיין בפרשת כתיסה, ואנחנו עושים את זה עוד פעם. כמו שעשינו בהר סיני, אנחנו צריכים לעשות תמיד. אבל מה זה פירוש המילה עשויה, אם כבר עולה שהוקרבה? עשויה מזכיר לי את נעשה ונשמע, צריך לעשות משהו. אחד מגדולי החסידות, שפת אמת, לוקח את הפסוק הזה ושם זרקור עליו, והמדרש שמפנה אותנו, כמו שאמרנו, אל נעשה ונשמע. ננסה לתמצת את דבריו. במתן תורה עם ישראל הגיע למצב מתוקן. כביכול את כל התהליך שהמיך את אדם הראשון, הירידה של העולם, העולם הצליח להתעלות והגיע לרגעי C של הר סיני. היה תיקון שלם. עם ישראל הקדים נעשה לנשמע. ואנחנו צריכים לזכור את זה כל יום. את העניין של נעשה, כלומר שאנחנו צריכים לעבוד ולהתעורר מלמטה למעלה, אנחנו היינו מקיימים כל יום בקורבן התמיד. זה היה העבודה שלנו, זה העשייה שלנו. ולעומת זאת, הנשמע הזה, מה שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא, נשמע את דבריו, את התורה שהוא נתן לנו, זה מה שמגיע משמיים. אבל בחטא העגל, משהו התקלקל בנעשה. כי אנחנו במקום להקריב קורבנות, במקום להראות את הקרבה שלנו לקדוש ברוך הוא, אנחנו לקחנו את זה לעבודה זרה, או להחליף את משה רבנו. אבל אומר השפת אמת, והגם שאחר חטא העגל נתקלקל נעשה, מכל מקום נשאר תמיד כוח עשרת הדיברות. וזהו עולת תמיד העשויה, פירוש הכוח שלא נפגם על ידי החטא. הקורבנות נעלמו, וגם ביום הזה שיהודיים בתמוז, אחד מהדברים שקרה בבית ראשון שבוטל התמיד. כבר אין לנו את המעשה היומיומי של ההתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה אומר שנשאר כוח עשרת הדיברות?
קודם כל, זה כל כך מרגש אותי לקרוא את המילים של השפת אמת, כי זה מדבר על כל התנועה שלנו. נשאר היום כוח עשרת הדיברות. תשאל את כל אחד בשפת הים בתל אביב, אם הוא מרגיש את כוח עשרת הדיברות. הוא אגיד, כן, עשרת הדיברות, וואלה, עשרת הדיברות, זה מופיע בכל מקום. הכוח עשרת הדיברות נשאר איתנו היום. וזה ממש נותן השראה, כי זה נגיש, יש לנו את זה. זאת אומרת, אני אומר את זה מחילתה. עשרת הדיברות נרשמו בנפשותינו. כוח עשרת הדיברות נשאר היום איתנו. היה הדהוד של הר סיני, אבל זה נשאר בעבודת השם יומיומי, כנגד קורבן התמיד, עשויה בהר סיני. הפרשה מזכיר לנו שיש איזושהי כוח של עשרת הדיברות, שהם בתוך עבודה יומיום, כנגד עבודת הקורבנות, שזה עבודת התפילה, כמו שמובא בעין יעקב, שיש פה משהו מאוד מאוד עקרוני, לא רק לקבל את ההשראה של מאמר הר סיני, לומר, יש עשרת דיברות, תצטקל בכל בית כנסת, כוח של עשרת דיברות נשאר, כן, כן, זה נכון, או, לא זוכר מה הם, אבל כן, זה נשאר פה, אני רואה את זה, אפילו בכל העולם, תשאל מה זה עשרת דיברות, what's the ten commandments, כן, אני מכיר את זה, זה נשאר, אבל לא רק זה, שפת אמת מלמד אותנו משהו מאוד חשוב ומאוד עמוק לקיום עשרת דיברות היומיומי שלנו. כי הוא אומר זה כנגד קורבן תמיד. כל בוקר, כל ערב, קורבן תמיד מפעיל את הכוח של תשובה. קורבנות היומיומי בבית המקדש אמורים לתת לנו כוח של תשובה, שכל עם ישראל, על ידי הכהן, הקרבת הקורבן, היה כוח רוחני שהחזירו אותנו ליישר קו עם תפקידנו. כי אנחנו עושים טעויות כל יום, כל אחד ואחד וכל העם כולו, אז צריכים איזושהי כלי, איזושהי עבודה שמחזיר אותנו. אז היה בבית המקדש, הבית המקדש נחרב, אבל יש לנו תפילה לעשות את זה, והשפת אמת לפי דעתי הוא מכניס את זה בתוך העבודת יומיומי, כמו שהיה בבית המקדש, לומר את עשרת הדיברות בכל יום, שזה באמת כנגד הקורבן התמיד. גם התפילה וגם קריאת שמע וגם עשרת הדיברות, הם הדברים היומיומי שאנחנו צריכים כדי ליישר קו עם תפקידנו, ואנחנו יודעים, בנישואין עם ילדים זה לא מספיק את ההשקעה בהתחלת הדרך אלא להשקיע ההשקעה היומיומי זה מה שמשנה אותנו זה מה שמביא אותנו למודעות אחרת כל זה בא רק על ידי השקעה היומיומי ומה שחשוב לנו
הזכרת את העין יעקב הוא באמת מביא מדרש שהוא בעצמו כותב שהוא לא יודע איפה הוא ש יושבים מתנאים ומחפשים את הפסוק של התורה. ובן זומא בא ואומר שזה שמה ישראל, כך הוא כולל יותר. ובן אנס אומר, לא, ואהבת לרעך כמוך, זה יותר כולל. ובא שמעון בן פזי ואומר, מצינו פסוק כולל יותר והוא את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. ועל זה כתוב עמד רבי פלוני על רגליו ואמר הלכה כבן פזי. אז אם לא היינו חושבים בכלל על כוח התמידיות, לא היינו מבינים בכלל מה רבי שמעון בן פזי רוצה בכלל. איך זה מתעלה על ואהבת לרעך כמוך ועל שמע ישראל. אבל כמו שהסברת, יש פה את כוח התשובה. אני רוצה טיפה להרחיב איך זה עובד. כי אנשים עוברים במהלך החיים, אפילו כל יום, עליות וירידות, ויכולים לחשוב הרבה פעמים שהם שייכים הרבה יותר לירידות, גם אם יש עליות לפעמים. אבל כשאתה כל יום מקריב קורבן, עולת התמיד, שיש לו גם עבודה של כפרה על החטאים שלנו, כתוב שהוא מחפר על הרהור הלב. כשכל יום אתה מקריב את הקורבנות האלה, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לך, לא משנה מה אתה עושה, אתה מחובר אליי. בבוקר, בערב, אתה מחובר אליי. יש קו רציף שעובר בינינו, אתה יכול פשוט לעלות עליו על הקו הזה. נכון, אתה טיפול היום, טיפול מחר, טיפול אחר כך, אבל זה לא יפסיק את התמיד הזה. ומה שקרה בי"ז בתמוז, שבוטל התמיד, אז אפשר היה לחשוב, כנראה המהלך הבא זה חורבן הבית, כן? עוד שלושה שבועות. אבל זה באמת לא נגמר. כמו שצער גידול בנים, לא נגמר שם. למרות שלפעמים זה מגיע למשברים מאוד גדולים. אנחנו מצפים ומייחלים לגאולה השלמה שהובטחה לנו. הקדוש ברוך הוא מעולם לא ויתר עלינו. מה שכתוב, בין כך ובין כך קוראים בנים, רבי מאיר הוא זה שחידש את התורה הזאת, שלא משנה איפה הבן שלך נמצא, הוא הבן שלך. כלומר, הקשר קיים ואפשר לחזור אליו, זה עבודת התמיד. וזה מופיע בעשרת הדיברות, לפי מה שהסברת לנו. עשרת הדיברות הם הדרך שלנו לזכור ולהתחבר ולעשות את העשייה שלנו כדי להתחבר לקו הזה שכל הזמן נמצא.
בואו נדמיין שאנחנו היינו בבית המקדש בזמן של קורבן תמיד הזה, בצד שני של איפה שעושים את הקורבן, מה היה שם? יושבים בתוך ארון הברית, לוחות השניים ושברי הלוחות הראשונים, ואני מתאר לעצמי אם הייתי מסתכל על הקורבן הזה, שנותן לי את ההשראה היומיומי כדי לעשות תשובה וליישר קו עם התפקיד שלנו כעם ישראל והתפקיד שלי בתוך זה, ואני גם ממש מול הלוחות, המרחב של הבית המקדש נותן לנו עוד הבנה מה זה לחזור על עשרת דיברות בכל יום, ביחד עם קריאת שמע. צריכים בתוך מודעות של כוח התפילה, של כוח האמירה, כמו שאומרים שנעשה, אני עושה את עשרת דיברות, ונשמע זה כנגד קריאת שמה, ואני אומר את שניהם ביחד, אבל לא סתם לומר את המילים, אלא להרגיש שאני ממש בתוך איזושהי מעמד חידוש הברית איתו, בכל יום. מה זה יעשה לי? זה יעשה לי, קודם כל, אימה ויירה, אהבה ויחווה, כוונה והנאה. כל זה בתוך אמירה, עשרת דיברות, ביחד עם קריאת שמה כל בוקר, מול הקודש ברוך הוא, כמו קורבן תמיד.
אני רק אגיד שעד שהיית כבר בבית המקדש והסתכלת על עבודת התמיד מול ארון הברית, אם הצלחת לראות שמה, היכול שפספסת רגע אחד. כי באמצע הקרבת התמיד, הכהנים הפסיקו הכל, יצאו החוצה וקראו את עשרת הדיברות מול כל העם, ואז חזרו להקריב את כל האיברים. זה ממש היה אחד בתוך השני.
זה מאוד חזק, זה מזכיר לי שזה באמת המקום איפשהו שפוסקי ההלכה אומרים לנו איפה לומר את עשרת הדיברות בכל יום בבוקר. זה ממש לפני קורבנות התמיד, זה בדיוק בהקבלה במה שקרה שם. לא שמתי לדעים לזה אף פעם. ההתמדה הזאת נותן לי כוח, שאני יודע שזה לא בא בבת אחת. יש לי גם סובלנות עם עצמי, יש לי גם סובלנות עם התהליך שלי. אני לא צריך לקפוץ למעמד הר סיני ולהרגיש, כן, אני שם, אני אהיה הכל עכשיו, אני מושלם. לא, זה לא הולך ככה. אני צריך לאט לאט לקחת צעד קדימה, עוד שני צעדים אחורה, עוד שלושה צעדים קדימה. ככה זה הולך, ככה זה החיים.
זה בהחלט נשמע כמו משהו שהוא בדיעבד לגמרי. היינו רוצים להיות בעולם מושלם ובלי את כל הנפילות והטעויות. אבל אני רוצה להפנות את תשומת הלב לנקודה נוספת שנמצאת במקום אחר בשפת אמת. שאנחנו חיים בעולם שזה לא עולם של מלאכים. הקדוש ברוך הוא ברא בכוונה עולם כזה שהוא באופן מהותי לא עולם של מלאכים. עולם הזה, עולם החומר, עולם שבו דברים נבנים לאט לאט. הם לא יכולים להיבנות בבת אחת, כי אחרת הם גם קורסים מאוד מהר. עם ישראל הגיע להר סיני, תוך 50 יום הגיע לשער ה-50 של התערה, ובום, נפל לחטא העגל. וזה לא טעות, זה מובנה מראש. הקדוש ברוך הוא נותן לך פוש ראשוני, הייתי קורא לזה, אבל אחר כך הוא נשבר. אז הוא קיים כי הוא חייב להיות קיים, כי אתה צריך להאמין בכוח שיש לך בידיים. אבל העולם הזה לא בנוי ככה, הוא בנוי כעולם שבו צריך לבנות אותו. כמו שהזכרת שמשה רבינו יוצר את הלוחות, זה כבר עבודה שלנו. ברגע שאנחנו מכניסים למשוואה את העבודה שלנו, היא תעשה לאט לאט. וזה העוצמה שלה. השברי הלוחות נמצאים בפנים כדי להזכיר לך שהיה משהו גדול, שהוא נשבר, אבל הוא אפשר לי להתחיל להיות שותף, אבל גם כי בכל שבר ושבר, הייתי אולי מדמה את השברים האלה לשבירת ביצה. אין חביתה בלי לשבור את הביצה. הביצה נראית מושלמת ושלמה, כשהיא סגורה. אפשר גם להכין ביצה קשה, אבל אתה רוצה לחשוף עוד דברים, אתה חייב לשבור. כדי להעמיק קשר, כדי לבנות בניין יותר חזק, אתה חייב להרוס את הבניין הקודם. הוא לא ייבנה אחרת. אלמלא נחרב בית המקדש הראשון, אז עם ישראל היה נתלה בהיכל השם, היכל השם, היכל השם, ולא עובר את התיקון הפנימי שהוא היה צריך לעבור. לכן אני חושב, כמו שאמרת, לעתיד לבוא, אנחנו נחגוג את י' זיים בתמוז. היום שבו נשבר הכוח הראשוני כדי שיתגלה הכוח שלנו, הכוח של עם ישראל.
וואו, זה חזק מאוד, קיר. כשדיברנו על זה, עלה לי בראש זיכרון שמאוד מעורר השראה בי. אני זוכר שאבא שלי היה חוזר הביתה. אמא שלי הייתה פוגשת אותו בכניסה לדלת, ממש אחרי שהוא נכנס למסדרון, ואני זוכר את החיבוק ואת הנשיקה העמוקה שראיתי שם. יומיומי. זה לא קרה בבת אחד, זה עבודה יומיומי, לאהוב, לשקיע בבניית הקשר, להעמיק בו. וזה עבודה שהשם נתן לנו עם בני זוג, עם ילדים, עם החברים, על די ההשקעה הזאת, ועם הקדוש ברוך הוא, פעמיים ביום, כל יום וכל לילה, על ידי החידוש הברית איתו, עשרת דיברות ושמע ישראל, זה באמת הכוח לחדש את כל המערכות היחסים שלנו, ואין תחליף. אי אפשר לעשות את זה באופן אחר, כי זה בנויה על כוונה שזה יהיה שלנו. זה כל הכוח של המתנה של בריאתנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, נבנה ביחד עולם טוב יותר, בעזרת השם, על ידי עשייה ושמיעה, נעשה ונשמע.
אמן. איזה השראה אתה נותן לי, הרב. תודה רבה, הרב שלום שוורץ, ושיהיה לנו שבת מיוחדת, עם כל זה שאנחנו מתחילים בשלושת השבועות היותר קשים לנו, נזכור שבסופם אנחנו נגיע לשמחה גדולה בעזרת השם.
אמן.